ערב טוב ומבורך, שלום. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש, איגרת תחיית המתים להרמב״ם. והאיגרת, כזכור, נכתבה בשפה הערבית, וזה מה שמצריך תרגום. במשך הדורות נעשו תרגומים ומהדורות שונות. לצורך הנוחות, אנחנו באופן קבוע משתמשים באותה המהדורה, במהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן ביד, למי שלא מכיר. ולפי זיכרוני, מהשיעור הקודם, הגענו לעמוד שין ע' בשיעור הקודם, דיברנו על כך שיש מושג של ייסורין של אהבה, שהרמב״ם לא מקבל, לעומת דעתו של רבנו סעדיה גאון, שסובר שיש ייסורין של אהבה. אבל מאז התקדמנו בהרבה, ואנחנו עסוקים בשאלת מהות הניסים. כן, הרמב״ם כאן הוסיף כאן איזשהו פרט, שיש שני סוגי ניסים. ניסים שהם שבירה של סדר הטבע, כלומר על פי הטבע הם בלתי אפשריים, כהפיכת המטה לנחש, וכי בקיעת הארץ בעדת קורח או קריאת ים סוף, אלה הם הדברים הבלתי אפשריים, על פי הטבע. ויש דברים שהם אפשריים על פי הטבע, כגון בו הארבה והברד והדבר ומכות מצרים, וגם בקיעת המזבח של ירובעם, זה מוזכר בתנ"ך למי שזוכר. ואז השאלה היא, מדוע הדברים שהם אפשריים על פי הטבע לפעמים נקראים בשם נס? אומר על זה הרמב״ם, אני קורא כאן בעמוד שין ע' בשורה 11. ואומנם יהיו אלו העניינים האפשריים מופתים באחד משלושה תנאים או בכולם. כלומר, אחד מהשלושה או כל התנאים ביחד, זה הופך את זה, למרות שזה על דרך הטבע, זה הופך את זה לנס. יש גם בהלכה ברכה שמברכים. מי שנעשה לו נס, מברך. שעשה לי נס במקום הזה או בזמן הזה. יש את השאלה, מתי אומרים את הברכה הזאת? האם רק על נס שהוא חריגה מדרך הטבע, כמו הסוג הראשון שהזכיר הרמב״ם, או גם על נס על דרך ההסתברות? ההלכה, לפי רוב הפוסקים, שגם נס שאיננו שבירה של חוקי הטבע, אבל היה הצלה מהסתברות גדולה מאוד של סכנה, של פגיעה, זה גם כן נקרא נס שמברכים עליו. אבל נראה מהם שלושת התנאים שמציב כאן הרמב״ם, כדי שדבר שהוא רק אפשרי המציאות, יחשב לנס. האחד מהם, בו האפשר ההוא, כלומר הדבר הזה שהוא רק אפשרי ולא הכרחי, בעת מאמר הנביא בשווה. כלומר, הנביא מכריז. הנביא אומר, מחר ב-11 ו-4 דקות קורית רעידת אדמה. על פי הטבע, יש רעידות אדמה. אבל זה שהנביא אמר שזה יקרה בשעה הזאת וזה קרה, לכן אנחנו מחשיבים את זה לנס. בסדר? כך היה בימי רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו הודיע שהעיר ליסבון תהרס ברעידת אדמה, הוא גם אמר את התאריך, וזה קרה. אחת מרעידות האדמה הקשות בהיסטוריה, לא זוכר כמה זה היה בסולם ריכטר, אבל זה היה גבוה מאוד. וזה הייתה על פי הודעתו של רבי שלמה מולכו. הדבר הזה גרם לתסיסה משיחית גדולה מאוד מסביב לאיש. על כל פנים כאן, הרמב״ם מביא דוגמה, הרמב״ם לא הכיר את רבי שלמה מולכו מסיבה פשוטה, כי הוא נולד זמן רב אחרי הרמב״ם. אבל הוא אומר כך, כמו שבא בשמואל, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר. ויקרא, וגומר, ויקרא שמואל אל השם, וייתן קולות ומטר ביום ההוא. וכמו שבא באיש האלוהים הבא מיהודה, כן? מי זה איש האלוהים שבא מיהודה? לפי חז"ל מדובר על עידו הנביא. והמזבח נקרא וישפך הדשן מן המזבח כמופת אשר נתן איש האלוהים. כלומר, זה גם פה מעניין, כמופת אשר נתן איש האלוהים, כדי להסביר למה זה נס. כי זה יכול היה להיבקע גם בלי זה. אבל נפקע על פי הודעתו של איש האלוהים, זה סימן שזה נס. והתנאי השני, זרות האפשר ההוא על כל אפשר ממינו. כמו שבא בהרבה, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. כלומר, נכון, יש דבר כזה הרבה, אבל בכזאת כמות, אף פעם לא היה. זה חריג. זה כל כך חריג שאנחנו קוראים לזה נס. בלי הודעה מוקדמת. גם זה נקרא חריג. ובברד אמר, אשר לא היה חמוהו בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. כן, לפעמים גם קורה שפתאום יש ברד ביום קיץ, אף אחד לא מצפה, טרח, כמות אדירה, לכמה שעות, נעלם. הדבר הזה אפשר להגיד שהוא מבחינת אות, גם כן, מן השמיים. ובדבר אמר, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. זה קצת אמוע, יש דבר. אז שבהמה כזאת מתה, בהמה הזאת לא מתה, ושמה שקובע אם היא תמות או לא, זה אם היא שייכת לבני ישראל או למצרי, הדבר הזה הוא חריג. כי התייחד האפשר ההוא באומה, נרמז אליה, או במקום מיוחד, או במין נרמז אליו בשכל, הוא מזרות האפשר ההוא. והתנאי השלישי, כן, אפשרות שלישית, שדבר שהוא על דרך האפשר, בכל זאת ייחשב לנס, יימשך האפשר ההוא המתחדש והתמדתו כברכות והכללות. כלומר שזה חוזר כל הזמן. כאילו היה פעם אחת או שתיים, לא היה מופת. והיה נאמר שהוא במקרה. למשל, אחד התאריכים המוזרים בעם ישראל זה תשעה באב. באופן קבוע, בתשעה באב, טרח. באים כל האסונות, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נחרב הבית הראשון, נחרב הבית השני, נלכדה ביתר, נחרשה העיר, גירוש ספרד, מלחמת העולם הראשונה, הגירוש מגוש קטיף, כל הדברים האלה, כולם תשעה באב. אומר משהו. כן, תשעה באב, תאריך מיוחד. כן, המורה על השגחה מיוחדת. אפשר להגיד להשגחה מיוחדת שהיא כמו נס. כן. ולכן לעתיד לבוא, יהיה נס שבתשעה באב לא יהיו אסונות. זה כסיפור המפורסם שהרבי החליט שהבית של יהודי מסוים חייב להתמוטט, כי זה יהודי שמחלל שבת. אחר כך הוא אומר לעצמו, אבל יש לו זכויות וכו', ואז הנס היה שהבית לא התמוטט. כן. יש על זה במהר"ל מפראג דיון שלם על מדוע לעתיד לבוא משתנה תשעה באב. עיין בספר נצח ישראל, על מה שהוא כותב על מזל אריה שם. כן. מה? בבקשה. שתי? לא משנה, טוב, שני שאלים נאמר, כן? בסדר. נביאים. כלומר, יש אנשים שאומרים מראש שזה יקרה, שדבר מסוים יקרה והוא קורה. כן. אז האם זה נקרא נס? יכול להיות, כן. יכול להיות נס, אבל זה עוד לא אומר שהוא נביא. אם נביא אומר, אז זה ברור. אבל אם זה לא אומר, אז אם זה רק קורה בגלל שהוא אמר, זה מפתיע, נאמר. יש אגב מחלוקת בין הראשונים. האם יכולים להיות ניסים לא בזמן הנבואה? כן. מה השאלה השנייה? נס דבר טוב? עם רעידת אדמה זה לא דבר טוב. אז לכן זה סותר את ההגדרה. יכול להיות נס לרע. 10 מכות מצרים, למצרים זה לא היה משהו. אפשר להגיד שלנס יש תועלת טובה. יוצא מזה משהו טוב, אבל כשלעצמו זה רע. גם תשעה באב, כן? ראינו הרבה צרות שבאו על האומה בתשעה באב. זה אומר משהו. טוב. כן. אנחנו מניחים שהקדוש ברוך הוא לא תורח כל כך להתערב אם זה בשביל לעשות רע. בוא נגיד את זה אחרת. הרעה שיש בעולם ברור שהיא לטובה. הרי כל דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטוב. אז מוכרח להיות שיש אחרית טובה. להטיבך באחריתך. אז הווה נקרא בתוכו. והתנאי השלישי, אם משך האפשר ההוא, המתחדש והתמדתו, כברכות בכללות, כאילו היה פעם אחת או שתיים, לא היו מופת. והנאמר, שהוא במקרה, הוא כבר באר בתורה זה ואמר, ואם תלכו עמי קרי, ולא טובו לשמוע לי. רצוני לומר, שתשימו מה שיחול בכם, מלו המכות מקרה, לא שהם עונש, כלומר, אם אתם תתייחסו אל הצרות שתבונה, כאל מנהגו של עולם מלבד, אמר שהוא יתעלה יתמיד בחרון, אמר הדבר ההוא אשר חשבתם אותו מקרה, אמר והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. אז אם כן, יש לנו שלושה אופנים של דברים שהם אפשריים על פי הטבע, ובכל זאת נחשבים לנס, והם, כאשר הם באים בהודעת נביא, או כאשר הם חריגים, או שהם מתמידים. כן. זה משהו אחר. אתה אומר, קוראים דברים ורבנים מסבירים למה זה קרה. הרמב״ם סובר שאין יכולת לרבנים לדעת למה זה קרה. ככה הוא כותב במורה נבוכים, שאומנם אנחנו יודעים שמה שקורה הוא בצדק, אך לא נדע את אופן הצדק שבדבר. השם התומה, אבל כתוב במשנה שעל כך וכך דברים באים אלה ואלה לעשות. זאת אומרת שזה אפשרי, שזה על דרך זה, אלא אנחנו צריכים לדעת שזה על דרך האפשרי, כן? שזה בצדק כמובן. יש לפעמים בכל זאת דברים שמורים על כך. למשל היה בימי בעלי התוספות, היה חכם אחד בצרפת שדיבר נגד הרמב״ם. ומלך צרפת באיזשהו שלב מסיבות משלו ציווה לחתוך לאותו אדם את הלשון. ואז הבן של הרמב״ם, שהיה אז בחיים, רבי אברהם בן הרמב״ם, אמר על זה נאמר, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. זאת אומרת שלפעמים אתה יכול להצביע, אבל לפעמים זה לא תמיד. כן, היה גם מקרה, אחרי פטירת הרמב״ם, שאחד מחכמי ישראל החשובים בספרד, שרף את ספרי הרמב״ם. רבנו יונה. שרף את ספרי הרמב״ם. לא נעים. והוא הלך מעיר לעיר כדי לדרוש בגנות הרמב״ם ולשרוף את ספריו. חודש אחרי שהוא שרף את ספרי הרמב״ם, מלך צרפת, עוד פעם הוא, שרף את התלמוד בכיכר המרכזית של פריס עם 24 עגלות של כתבי יד של תלמוד ובעלי התוספות. עגלות. ספרייה שלמה. אוצרות אדירים נהלכו לאיבוד. רבנו יונה הבין שזה כנראה בגללו. ואז הוא הלך מעיר לעיר כדי לדרוש בשפחו של הרמב״ם. הוא גם רצה ללכת אל קברו של הרמב״ם בארץ ישראל על מנת לבקש מחילה. ובעקבות זה גם כתב את הספר הידוע שערי תשובה. לא תמיד יודעים מה הרקע של כתיבת הספר. זאת אומרת שלפעמים אפשר להפחיד. כן, עשית ככה, קורה ככה. אבל זה לא תמיד עובד. כן? זה לפעמים זה השערות. לפעמים אנשים אומרים, קרה אסון זה וזה, זה בגלל כך וכך. הייתה שאלה, מנין לך? איך אתה יודע? כן? אולי הפוך. כן? כלומר, הדברים האלה, אם כן, הם על דרך האפשרי. ואחר שהתבהר זה, דע שהמופת בעניינים הנמנעים בטבע, אלא יכול להיות גם שיש רב שיש לו רוח הקודש, יגיד, ברוח הקודש אני יודע ש... בסדר, נבחן. ואחר שהתבהר זה, דע, שהמופת בעניינים הנמנעים בטבע, לא יתאחר כלל ולא יארך. כלומר, הדברים, הסוג הראשון של המופתים, שזה סתירה לחוקי הטבע, זה דבר קצר בזמן. ולא נשאר על עניינו, שאילו התמתקן היה מדריך לספק במופת. שאילו נשאר המתה נחש, היו מספקים אותו נחש מתחילתו. היו אומרים, זה תמיד היה נחש. ומפני זה, היה שלמות המופת בשובו מתה. והיהי למתה בחפו. וכן, אילו שקעה הארץ בעדת כוח והייתה נשארת שקועה לעולם, היה מופת חסר. ואומנם שלמותו היה בשוב הארץ לעניינה, ותכס עליהם הארץ. כלומר, נבקע ורופ, חזר. בליה כזאת. וכן, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. ומפני זה העיקר אשר העירותיך עליו, אברח ממונת התמדת עניין יוצא חוץ לטבע, כמו שבארנו בזה המאמר. ולכן, כיוון שראינו שכשהמופתים הם נגד הטבע, הם קצרים בזמן, לכן אני לא יכול לקבל שתחיית המתים תהיה נצחית. זה בעצם משהו רומז. תחיית המתים תהיה זמנית. אמנם, המופת שבעניינים האפשריים, הנה כל אשר יארך ויתמיד, יותר ראוי להיות אותו מופת. כלומר, בדיוק הפוך. בעוד שהמופתים שהם נגד הטבע הם קצרים בזמן. המופתים שהם בסדר, על פי סדר הטבע, דווקא הם מעריכים. ומפני זה נאמין התמדת הברכות עם העבודה, כלומר, על ידי שאנחנו עובדים את השם, והכללות עם המרי, כלומר, כשאנחנו עוברים על רצון השם, לעולם בזאת האומה, ובזה שבוי אות ומופת, כמו שבארנו. אבל מעניין שאם כן הרמב״ם רואה את אחד מהדברים המייחדים את עם ישראל, זה השגחה מיוחדת עליו. ושאלת השואל, עכשיו מישהו שאל לפני כן, והנה גם הרמב״ם שואל, למה הוא שם להם זה המופת, ולא הוא שם להם התכלית מופת? רצוני לומר, תחיית המתים והגמול והעונש אחר המוות לגוף ולנפש. וכי שאלת השואל, למה הוא שם ממופתי שליח השם שוב המתה נחש, ולא היה שוב האבן ארי? וזה כולו נתלה בגזרת חוכמה, לא נדע ממנה אפילו דבר קטן. לא יודע, אומר הרמב״ם. וכל שכן שאנחנו כבר זכרנו אופני החוכמה בו. ואולי יש שם דרך או דרכים רבים אחרים, חייבה אותם חוכמת ויתעלה, ואנחנו לא נדעים. כן.
הרב אמר שתחיית מתים זה לא נצחי.
נכון.
כאילו יש עליו שכל המתים קוראים לתחייה, ואחרי זה המציאות ממשיכה, ואז פתאום מי שומעת, אז הוא לא קוראים לתחייה, זהו? או שהמוות יעלם לגמרי?
הרמב״ם סובר שתחיית המתים היא תהליך שיש לו גבול. כלומר, יבוא זמן שאנשים יקומו לתחייה, לא כולם, וימותו בבוא הזמן. יחיו חיים טובים וארוכים, ושוב ימותו, כדי לזכות לחיי העולם הבא, כפי שהוא הסביר בתחילת הספר. כן.
מה אנחנו נסביר תחיית המתים דרך חוכמת האדם היום?
כן.
זה יכול להיות
מצחיק. נכון, כלומר, הרמב״ם בכלל לא העלה על דעתו את האפשרות להסביר את תחיית המתים באופן טבעי. היום ישנה אפשרות תיאורטית לדבר על תחיית המתים באופן טבעי, ואז גם יוכל להיות נצחי. כן. בבקשה.
איך לפי זה יתוקן את הנפש, את הדבר הראשון?
את הדבר הראשון, לפי הרמב״ם, זה הנפילה מהעולם האובייקטיבי לעולם הסובייקטיבי. כלומר, מתפיסת עולם שבנויה על אמת ולא אמת, לתפיסת עולם שבנויה על טוב ורע. וכאשר זה יתוקן, אז האדם יוכל לזכות לחיי נצח על ידי דבקות שכלו בשכל הפועל ולא יזדקק כלל לחיי הגוף. נכון. לא, לפי הרמב"ם תחיית המתים זה שלב אמצעי, זה לא המטרה. כלומר, יש שלב שבו יחיו המתים, אבל זה רק כמו שגם עכשיו יש, אם אנחנו מתנהגים יפה אז יורד גשם. המטרה היא לא שירד גשם, המטרה היא דבקות בשם. והדבקות בשם מושגת בעולם הבא בלי גוף, לדעת הרמב״ם. כפי שהסברנו רבות בשיעורים על איגרת תחיית המתים. שנמצאים בארכיון של המכון. כן, בבקשה. זה גם שאלה בעצם, מהי שאלת השואל? אפשר להגיד ששאלת השואל היא, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כאות ומופת את תחיית המתים? או את חיי העולם הבא? כן, זו השאלה. אז הוא אומר, כמו שאתה לא תשאל, מדוע מתה נפח לנחש ולא אבן לאריה? כן, בבקשה.
לא ישים לב, עד שהוא כבר נמצא עם כל השכל שלו
אתה אמרת עכשיו נתונים מעניינים, אני לא שמעתי ממך שאלה.
לא, זה
הערה. מה?
הערה.
הערה. תודה, קיבלנו את מסירת המודע. כן. בילה השם, בבילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי פי השם דיבר. אז הרמב"ם. כן, אז הרמב"ם אמר שכל הפסוקים בישעיהו שמדברים על תחיית המתים, ניתן לפרש אותם אחרת. שרק שני פסוקים בלבד בתנ"ך אינם ניתנים לפירוש אחר, והם שני הפסוקים האחרונים של דניאל, ששם כתוב מפורש על תחיית המתים, כל השאר אפשר לפרש אחרת. שזה מדבר על חיי העולם הבא או דברים כאלה. כן. גם זה תשובה אפשרית, נכון. טוב, ואין ראוי לאחד מאנשי החוכמה שידקדק עלינו מה שבא בזה המאמר מכפל העניין האחד פעמים הרבה. כלומר, הרמב״ם יגיד, אל תתעצבן עליי שדיברתי בעריכות. ולא מן הערכה בביאור מה שלא תוסיף בו הערכה ביאור. אין בו. למה כתבתי כל כך הרבה, אומר הרמב״ם? כי זה המאמר, אמנם חיברתי להמון. לא כתבתי את זה לחכמים. זה ספר שכתבתי בשביל אנשים פשוטים, אשר סופק עליהם מדברנו משהו מבואר, כלומר שהם חשדו ברמב״ם שהוא לא מאמין בתחיית המתים, ולכן היה צריך לכתוב את המאמר הזה, להוכיח, לדקדק מתוך דברי עצמו שהוא מאמין בתחיית המתים. ולמי שדקדק מיעוט הערכה בתחיית המתים, אמנם השלימים בחוכמות, הרמיזה תספיק להם, כלומר אני לא צריך, באמת, אנשים חכמים לא צריכים את כל המאמר הזה, מספיק לכתוב 5 שורות וזהו. ואינם צריכים לא לחפל ולא להאריך בפירוש, אבל לראשי הפרקים, כמו שעשינו באלו העניינים העמוקים, כולם במורה הנבוכים ובכל חיבורנו, כמו שלימדנו ז"ל, אמר לו פרשהו, אמר לו אין מפרשין לחכם, אמר לו שניהו, אמר לו אין שונין לחכם. הנה כבר התבהר לך שהדיבור עם השלמים לא יצטרך לחפל ולא לפירוש, תן לחכם ויחכם עוד. אמנם, המון, צריכים לשני העניינים יחד. הם צריכים צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, כמו שיסבירו להם את הכל בפרטי פרטים, ועם כל זה יבינו מעט, זה ער שם, מסיים הפסוק. ואולם, ראוי שידובר אל כל כת כפי מה שסובלת, כלומר כל קבוצה אנושית, צריך לדעת לדבר איתה בשפה שהיא מבינה, והשם יתעלה, ישירנו בדיבור ובמעשה, ויצילנו מן החטא, ומן השגיאה למען חסדו. ובזה תם, מאמר תחיית המתים, להרמב״ם, זכותו הגן עלינו אמן. כך שאנחנו בפעם הבאה, נעסוק באיגרת השמד, שאף היא מודפסת בכרך זה. שלום לכולנו.